הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק התשיעי מהלכות נזקי ממון. פרק זה עוסק במקרים מסופקים ומורכבים בנזקי הבהמה. מתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בקביעת התשלום במעוברת שהזיקה או ניזוקה, לאחר מכן בספקות שונים בזהות השור הנוגח, דין השור שהזיק כמה פעמים, והרמב״ם מסיים בדין השברים שהזיקו זה את זה. פותח הרמב״ם בהלכה א', בהמה מעוברת שהזיקה והייתה טמאה, שתה משלם את חצי הנזק רק מגופו ולא מנכסיו של הבעלים, ולאחר שהזיקה ילדה, הרי זה גובה הניזק את דמי חצי הנזק שלו, ממנה ומבלדה, שהוא יכול לגבותו אף מבלדה, מפני שהוא הבלד בעודו בימי אמו נחשב לחלק מגופה, שהעובר ירח אמו. ונחשב הדבר שהיא והעובר יחד הזיקו, ומשום כך ניתן לגבות ממנו את השלום דמי הנזק, הנגבה מגופה של הבהמה כשם שניתן לגבותו משאר איבריה. ובאם דמי כל הבהמה אינה מכסים את השלום חצי הנזק, אלא רק בצירוף לבלד, הרי הוא יכול לגבות את כל הבהמה ואת בלדה בתשלום דמי חצי נזקו. אבל תרנגולת תמה שהזיקה, ואחר כך הטילה ביצה, אינו גובה את תשלום דמי חצי הנזק מביצתה, אלא מגוף התרנגולת בלבד. מפני שהביצה, אף בעודה בימי התרנגולת, אינה נחשבת לחלק מגוף העוף, אלא היא מובדלת ומופרשת ממנה, שהביצה לא השתתפה בהזק, וכאשר גובים את תשלום הנזק רק מגופה של התרנגולת, לא ניתן לגבותו מביצתה. ואף אם אין דמי התרנגולת לבדה, מספיקים לכיסוי חצי הנזק. וכתבו התוספות שאם בשעה שהזיקה הייתה הביצה מחוברת לגופה בגידים, הרי נחשבת מגופה וניתן לגבות ממנה, וכן כתב המגיד משנה בדעת הרמב״ם. הלכה ב', פרה תמה מעוברת שנקחה, ואחר כך נמצא ולדה בצידה, ואין ידוע לנו אם את שלא נקחה. דיינו שקודם שנקחה ילדה, ואם כן לא ניתן לגבות את חצי הנזק מהוולד, אלא רק מגוף הפרה, שהרי הוולד לא היה בימי אמו בשעה שנקחה, ואינו שותף להזק, או שלאחר שנקחה ילדה את הוולד, ובשעה שנקחה הוולד עדיין היה בימי אמו, שבאופן זה ניתן לגבות את דמי חצי הנזק אף מהוולד, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, שהרי הוא נחשב מגופה, הרי מכיוון שהדבר ספק, הדין הוא שמשלם בעל הפרה את חצי הנזק מן הפרה, דיינו מגוף הפרה בלבד, ואינו גובה מן הוולד כלום, אף אם אין דמי הפרה לבדה מכסים את דמי חצי הנזק, עד שיביא הניזק ראיה שבשעה שנקחה הפרה עדיין מעוברת הייתה, שאז הוא כמובן יכול לגבות את דמי חצי נזקו אף מן הוולד. וזאת משום שבכל ספק ממון הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, שזה שבא לטבוע ולהוציא מחברו את הממון, עליו להביא הוכחה לכך שהממון אכן שייך לו, ומספק הוא איננו יכול להוציא את הממון. ולפיכך שכאן יש ספק, האם הוולד היה מחובר לפרה כעובר בשעה שהזיקה וניתן לגבות ממנו, הרי הניזק לא יכול לגבות מהוולד שהוא ברשות המזיק. אך לשיטת הרמב״ם, אם תפס הניזק את הוולד, אין מוציאים אותו מידו. הלכה ג', שור שנגח פרה מעוברת, ולאחר הנגיחה נמצא עוברה של הפרה נופל בצידה כשהוא מת, ואין ידוע אם מת שלא נגחה, דיינו שקודם שהשור נגח את הפרה, הפילה הפרה את עוברה מאליה, שאז כמובן אין בעל השור חייב לשלם על כך שהעובר מת, שהרי לא הוא גרם את הנזק, או שמחמת הנגיחה הפילה את עוברה, ואם כן חייב בעל השור לשלם על מות העובר, משום שנגיחת שורו היא זו שגרמה למות העובר, הרי מכיוון שהדבר ספק, משלם בעל השור רק את נזק הפרה, שאותו הוא בוודאי גרם, ואינו משלם את נזק הוולד. ומכיוון שהדבר ספק, הרי הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, ולפיכך כל עוד לא הביא הניזק ראיה, שהפרה הפילה את עוברה ומת, רק לאחר נגיחת השור ומחמת הנגיחה, אין בעל השור חייב בתשלומי הנזק שנגרם לעובר. הלכה ד', שור שנגח פרה מעוברת, והפילה הפרה את הוולד מחמת הנגיחה, שכאשר היא ודאי הפילה מחמת הנגיחה, הרי בעל השור חייב בנזק העובר בנוסף לתשלומי נזקי הפרה, הרי אין שמין את פחת הפרה בפני עצמה, כמה היא הייתה שווה ללא העובר לפני הנגיחה, וכמה היא שווה עתה לאחר הנגיחה, שזהו הנזק שנגרם לפרה עצמה, ואת פחת הוולד בפני עצמו, כמה היה שווה אילו נולד חי וכמה שווה נבלתו, אלא שמין את שניהם יחד, כמה הייתה הפרה שווה כשהייתה מעוברת ובריאה, קודם הנגיחה, וכמה היא שווה עתה לאחר הנגיחה, היא והנפל שלה. ומשלם בעל השור המזיק את הפחת שנגרם לשור ולעובר, שבאופן זה השווי הכולל של הנזק קטן יותר משוויו כאשר עומדים את נזק הפרה ונזק הוולד בנפרד. וטעם הדבר הוא דמאחר שהוא הזיק פרה מעוברת, גם שומת הנזק היא לפרה מעוברת ולא לפרה בפני עצמה ולוולד בפני עצמו. ואם השור טעם הוא משלם את מלוא שווי הנזק של הפרה המעוברת, או הוא משלם את חציו באם היה השור המזיק טעם. הלכה ה' שור שנגח פרה מעוברת, והייתה פרה לאחד והבלד לאחד, שהפרה הייתה שייכת לאדם אחד, ואילו הבלד היה שייך לאדם אחר, וכגון שבא אל הפרה מחרו לו. והפילה הפרה את הבלד מחמת הנגיחה, ובאופן זה אי אפשר לשום את הנזק של הפרה והבלד יחד, שהרי הפרה שייכת לאדם אחד וצריך לשלם את נזקה לאותו האדם, והבלד שייך לאדם אחר, שצריך לשלם לו את נזק הבלד. הרי אופן התשלומין הוא כזה, שפחת השומן שפחת גוף הפרה, שבעודה מעוברת התרבה השומן שבגופה והתייקר שוויה, ומחמת שהפילה התמעט השומן שבגופה ונפחת שוויה. הרי פחת זה שייך לגמרי לבעל הפרה, משום שהשומן לא בא מחמת גוף הבלד אלא מחמת העיבור, ופחת הנפח חולקין אותו בעל הפרה עם בעל הבלד, שמה שפחתה הבאימה מנפחה החיצוני, שהייתה נראית גדולה יותר כשהייתה מעוברת, שזה מוסיף בשוויה, והרי מצות הבלד במאה תורמת לנפח זה, ולפיכך פחת זה חולקין אותו בעל הפרה עם בעל הבלד, והנפל לבעל הבלד, שכמובן בעל הבלד מקבל את הנפל עצמו, אך בעל השור צריך לשלם לו את ההפרש בין שווי הנפל קודם שהוא פעל, שהקונה פרה מעוברת נותנים לו תשלום מיוחד עבור העובר, לבין שוויו עתה לאחר שהוא פעל, שמה שנפחד בדמי הבלד שייך לבעל הבלד לבדו. על החווה, שור שהיה רודף אחר שור אחר כדי להזיקו, והוזק השור הנרדף, אך לא ידוע לנו כיצד הוזק, בעל השור הניזק אומר לבעל השור המזיק, שורך הזיק את שורי ועליך לשלם לי, וזה בעל השור שרדף אומר, איני יודע אם שורי הזיק לשורך, שמה לא הזיקו, אלא בסלע לקה שורך, שהוא הוזק על ידי סלע, ולא נתחייבתי לשלם את דמי הנזק. הרי אנו פוסקין את הדין על פי הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, שמי שרוצה להוציא את הממון מחברו, עליו מוטל להוכיח את טענתו. וכל עוד הוא אינו מביא הוכחה לטענתו, אינו יכול להוציא ממון מחברו, ואף כאן שהניזק רוצה להוציא את דמי הנזק מהמזיק, עליו להביא ראיה שהשור שרדף הזיק את שורו. וכל עוד אינו מביא ראיה, הרי בעל השור הרודף פטור. ואף על פי שהניזק אומר, אני יודע בוודאי ששורי הוזק על ידי שורך, וזה בעל השור הרודף אומר, איני יודע אם שורי הזיק או לא. הרי אנו אומרים בזה ברי ושם הברי עדיף, אלא מכיוון שהברי, הטוען טענת ודאי, בא להוציא ממון מהטוען שמה, ואין לו הוכחה לטענתו הוודאית, הרי אינו יכול להוציא ממנו ממון, אף שאינו מכחישו בוודאי. ורק אם הניזק מביא הוכחה לטענתו, יכול הוא להוציא ממנו ממון. ואם טען הניזק ואמר לבעל השור שרדף, ודאי אתה יודע ששורך הזיק את שורי, דהיינו שבשונה מהאופן הקודם, שהניזק אינו טוען שהמזיק יודע ששורו הזיק, אלא הוא רק אומר שהוא עצמו יודע, ואינו סותר את טענתו של המזיק שהוא אינו יודע, שבאופן זה איננו מחייבים את המזיק שבועה. הרי אתה מדבר הרמב״ם באופן שהניזק טוען שטענתו של המזיק שאינו יודע איננה נכונה, אלא הוא יודע ששורו הזיק, הרי זה בעל השור הרודף נשבע שבועת אסת שאינו יודע אם שורו הזיק, שזוהי שבועה שתקנו חכמי הגמרא לכל מקרה שאדם תובע את חברו ללא הוכחה, והנתבע מכחיש לגמרי שאינו חייב שבועה מהתורה, תקנו חכמים שישבע שבועה קלה ללא שיוכל ספר תורה בידו הנקראת שבועת אסת, שהיא נועדה להסיט אותו, דיינו לפתות אותו להודות. וכך במקרה זה, כאשר הניזק טוען שבעליו של השור הרודף יודע בוודאות ששורו הזיק, והוא מכחיש ואומר שאינו יודע, הרי עליו להישבע על כך שאינו יודע. שרבים יודע שהוא יודע ששורו הזיק, עליו לשלם. אך דין זה הוא רק אם היה השור שרדף מועד, שאז בים יודע ששורו הזיק, הרי הוא חייב לשלם, שהרי חיוב המועד לשלם הוא מדין ממון, ולפיכך כשהוא טוען שאינו יודע מחייבים אותו שבועה, כדי שאם הוא משקר הרי מפחד השבועה הוא יחזור בו ויודע ששורו הזיק, שאז הוא יתחייב לשלם. אבל אם היה השור הרודף טעם, הרי זה פטור בעל השור אף משבועה תסעת. גם כשהניזק טוען שבעל השור הרודף יודע ששורו הזיק, משום שבשור טעם אפילו אם הודע בעל השור מעצמו פטור מלשלם, שהרי חצי הנזק שמשלם בעל שור טעם כנסו, שמעיקר הדין אינו חייב, אלא שהתורה כנסה אותו שישלם חצי נזק, והכלל הוא שמודה בכנס פטור, שכל המודה בדבר שחיובו הוא משום כנס, ואינו תשלום המון הרי זה פטור מלשלם, ומכיוון שאף אם יודע ששורו הזיק, הוא יהיה פטור מלשלם, אין טעם לחייב אותו שבועה על כך שאינו יודע אם שורו הזיק, שהרי כל מטרת השבועה היא שיודע וישלם, וכאן אף אם יודע לא תהיה בכך שום תועלת שהוא יהיה פטור מלשלם. הלכה זה היינו ואם היו שניים, שני שברים של שני אנשים, רודפין אחר שור אחד של אדם שלישי כדי להזיקו, ואחר כך נמצא שהשור הנרדף הוזק, והרי העדים מעידים לפנינו שאחד מהן מהשברים הרודפים הזיק, ואין העדים יודעים איזהו משניהם משני השברים שרדפו אחריו שהזיק, ובעלי השברים מתווכחים ביניהם איזה מהם הזיק. זה בעל השור האחד אומר לבעל השור השני, שורך הזיק ולא שורי ואתה חייב לשלם. וזה בעל השור השני אומר לו לראשון, שורך הזיק ולא שורי ואתה חייב לשלם. הרי הדין הוא ששניהם פטורים, דאף שאחד מהם בוודאי הזיק, שהרי יש עדות על כך, מכיוון שהעדים אינם יודעים השור של מי מהם הזיק, הרי כל אחד מהם יכול להיפטר בטענה שהשור של השני הזיק, ואין הניזק יכול לתבוע מאף אחד מהם את הנזק, שהרי כל אחד מהם פטור מדין המוציא מחברו עליו הראיה. אך כל זה כששני השברים הרודפים היו של שני אנשים. אך באם היו שניהם של איש אחד, ששני שברים של איש אחד רדפו אחר שור של איש אחר, וישנה עדות שאחד משני השברים הזיקו, ואין יודעים מי מהם, הרי הוא בעל השברים הרודפים חייב לשלם, שהרי שני השברים הרודפים שאחד מהם בוודאות הזיק הם שלו, ואם כן בכל אופן הוא נתחייב לשלם את הנזק, אלא שאופן תשלום הנזק תלוי אם השברים הרודפים הם תמים או מועדים. שבאים הם תמים שאתה משלם את הנזק רק מגופו של השור המזיק, הרי הוא משלם את חצי הנזק רק מגוף הפחות שבשניהם. דיינו השור ששווה פחות משני השברים, ומכיוון שמשלמים רק מגופו ויש ספק מי מהם נגח, אין הניזק יכול ליטול את נזקו אלא מהפחות שבהם, שבאם הוא אינו שווה שיעור חצי הנזק הרי מפסיד הניזק, ואינו יכול לגבות מהשור השני, אף שהשור השני שווה יותר ויש בו כדי תשלום כל חצי הנזק. וזאת משום שהדבר ספק והמוציא מחברו עליו הראיה. אך באם היו שני השברים הרודפים מועדים, שדינם שהם משלמים את הנזק מנכסי בעליהם, ולאו דווקא מגוף השור המזיק, הרי זה משלם בעל השברים נזק שלם מנכסיו, שהרי אין זה משנה כלל מי מהשברים נגח, וכמה שווה כל אחד מהשברים, אלא מכיוון שבוודאות נגח אחד השברים המועדים שלו, הרי בכל מקרה הוא נתחייב לשלם את מלוא הנזק מנכסיו. ובמקרה שאחד השברים הרודפים תם והשני מועד, הרי יוכל הניזק לגבות רק חצי נזק ורק מגופו של השור התם שהרי ייתכן שהוא זה שהזיק. הלכה אחת, במה דברים אמורים שאם שני השברים הרודפים הם של איש אחד, הרי אף אם היה אחד מהם או אף שניהם תמים, חייב בעליהם לשלם חצי נזק, אלא שהוא משלמו מגוף הפחות שבשניהם, בששני השברים עומדים, דיינו חיים וקיימים לפנינו. אבל אם מת אחד מהן, דיינו מהשברים הרודפים או עבד, והיה אחד מהן תם שמשלם מגופו, ובוודאי אם שניהם תמים, הרי אף על פי שהן שני השברים הרודפים של איש אחד, הרי זה בעל השברים פטור לגמרי, שהרי אומר לו בעל השברים הרודפים לניזק, עבר ראיה שזה העומד הוא השור שהזיק והשלם לך. ומכיוון ששור תם משלם רק מגופו, ושני השברים תמים ואף אם אחד מהם תם, וייתכן שהתם הוא זה שהזיק, שאז הוא משלם רק מגופו, ואין אני יודעים איזה משני השברים הוא התם ואיזה המועד, הרי טוען בעל השברים הרודפים, שייתכן שהשור שמת או שעבד, הוא זה שהזיק והוא השור התם, שדינו הוא לשלם מגופו, ומכיוון שהוא מת או עבד, הרי אין לניזק מכאן לגבות את השלומי נזקו. ואף שיש כאן ספק ספקה לחייבו ממון, שרבעים השור החי הוא שהזיק, יכול הניזק לגבות מגופו, ואף אם השור המת הוא שהזיק, ייתכן שהשור המת היה מועד. כתב המערי בן לב, שמכאן מוכח שאף בספק ספקה שישנם רוב צדדים לחיוב, אין מוציאין ממון מהמוחזק. על אחת הטובים היו שני השברים הרודפים תמים, ואחד מהם היה גדול, שהוא שווה את מלוא שיעור חצי הנזק של השור הניזק, ואחד מהם היה קטן שאינו שווה את מלוא שיעור חצי הנזק, ושני השברים הרודפים שייכים לאיש אחד, וישנו ויכוח בין המזיק לניזק איזה מהשברים הזיק, שהניזק אומר שהשור הגדול הזיק, כך שהוא יכול לגבות ממנו את מלוא שיעור חצי הנזק, והמזיק בעל השברים אומר, השור הקטן הזיק, והוא יכול לגבות בנזקו רק את השור הקטן, ששוויו הוא פחות משיעור חצי הנזק. וכן אם היה אחד מהשברים הרודפים תם, והאחד מועד, ושניהם שייכים לאדם אחד, ואחד מהם בוודאות הזיק את השור, והמזיק והניזק מתווכחים ביניהם, שהניזק אומר השור המועד הזיק, שלדבריו הוא יכול לגבות נזק שלם מנכסי המזיק, והמזיק אומר השור התם הזיק, שהניזק יכול לגבות רק חצי נזק ורק מגופו של השור המזיק. הרי בשני האופנים הללו הדינו שהמוציא מחברו עליו הראיה, שרק אם הניזק מביא ראיה לכך במקרה הראשון שהשור הגדול הזיק, הרי הוא יכול לגבות ממנו את מלוא חצי נזקו, ובמקרה השני רק אם הוא מביא ראיה שהשור המועד הזיק, הרי הוא יכול לגבות נזק שלם מנכסי המזיק. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, אך באם לא הייתה שם ראיה ברורה שזה השור הגדול או השור המועד הזיק, אלא עדים מעידים שאחד משני שברים אלו הזיק, ואינם יודעים מי מהם הזיק, והניזק טוען שהשור הגדול או המועד הזיק, ואילו המזיק טוען שהשור הקטן או השור התם הזיק, הרי זה משלם המזיק כמו שאמר, דהיינו במקרה הראשון חצי נזק מהשור הקטן, ובמקרה השני חצי נזק מגופו של השור התם, שהרי בזה אף המזיק מודה שהוא חייב. אך באם הניזק לא טוען רק שעל פי ידיעתו המועד הזיק, אלא הוא טוען לבעל השברים שאתה יודע בוודאי שזה המועד הזיק, שהרי הוא הזיק בפניך. הרי באופן זה המזיק נשבע שבועת התורה על טענתו שהשור הטעם הזיק, הוא משלם כמו שהודע חצי נזק מגופו של השור הטעם. והטעם שנשבע שבועת התורה הוא שהרי הודע במקצת, שהרי הניזק טען שהוא חייב לשלם לו את כל הנזק מנכסיו, והמזיק הודע שהוא חייב לשלם לו חצי נזק מגופו, ואם כן הוא הודע בחלק מהממון שתובע אותו, והכלל הוא שמודה במקצת חייב שבועת התורה. והנה בכל מקרה הספקות עד עתה, דיבר הרמב״ם במקרה ששני שברים רודפים אחר שור אחד ואחד מהם הזיקו, ואין אנו יודעים מי משניהם הזיקו. ובהלכה הבאה הוא מדבר כאשר גם השברים הנזקים הם שניים, כך שהספק מורכב יותר. הלכה י' א', ואם היו השברים הנזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, וכן השברים המזיקים היו שניים, אחד גדול ואחד קטן, דהיינו ששני שברים תמים השייכים לאדם אחד, שהאחד מהם גדול והשני קטן, רדפו אחר שני שברים של אדם אחר, וכל אחד מהשברים הרודפים הזיק את אחד השברים הנרדפים, והמזיק והניזק מתווכחים ביניהם, איזה שור של המזיק הזיק לאיזה שור של הניזק, שהניזק אומר שהשור הגדול של המזיק הזיק את השור הגדול שלו, והשור הקטן של המזיק הזיק את השור הקטן שלו, שכך הוא יכול לגבות את מלוא שיעור חצי הנזק של כל אחד משבריו, כי בשור המזיק הגדול יש כדי לגבות חצי מהנזק שנעשה לשור הניזק הגדול, ובשור המזיק הקטן יש כדי לגבות חצי מהנזק שנעשה לשור הניזק הקטן, ואילו המזיק בעל השברים הרודפים אומר, לא כי... דהיינו לא כדבריך, אלא השור הקטן הזיק את השור הגדול, והשור הגדול הזיק את השור הקטן, שלדברי המזיק, אין הניזק יכול לקבות את מלוא שיעור חצי הנזק של השור הניזק הגדול, משום שהשור המזיק הקטן הוא זה שהזיקו, ומכיוון שמדובר בשברים תמים שאין גובים אלא מגופם, הרי אין בשווי השור הקטן המזיק, כשיעור כל שווי חצי הנזק של השור הניזק הגדול, וכל זהו מקרה אחד, כאשר שני השברים הרודפים הם תמים, אלא שאחד מהם גדול והשני קטן. או מקרה אחר שהיה אחד מהשברים הרודפים תם, ואחד מהם היה מועד, והם הזיקו שני שברים של אדם אחד, האחד קטן והאחד גדול, וגם כאן מתעורר ויכוח בין המזיק לניזק, שהניזק אומר שהשור המועד הזיק את השור הגדול, כך שהוא אמור לקבל נזק שלם על השור הגדול, והשור הטעם הזיק את השור הקטן, שעל השור הקטן שלו הוא יקבל רק חצי נזק, וכך הניזק מרוויח יותר שהוא מקבל נזק שלם על השור הגדול שלו. ואילו המזיק אומר שהשור הטעם הזיק את השור הגדול, והשור המועד הזיק את השור הקטן, שלפי דבריו הניזק יקבל נזק שלם רק של השור הקטן, ואילו מהשור הגדול הוא יקבל רק חצי נזק. הרי בשני המקרים חל כאן הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, שרק באם הניזק מביא ראיה, במקרה הראשון שהגדול הזיק את הגדול והקטן הזיק את הקטן, הוא יכול לגבות את מלוא חצי הנזק של הגדול מהשור הגדול של המזיק, ובמקרה השני רק אם הוא מביא ראיה שהשור המועד הזיק את הגדול, יכול הוא לגבות את הנזק השלם של שורו הגדול, אבל אם לא הייתה שם ראיה ברורה שהניזק לא הביא ראיה לדבריו, הרי המזיק פטור לגמרי שאינו צריך לשלם אף במה שהודע בו. דהיינו שבמקרה הראשון הוא לא צריך לשלם אף את דמי הקטן מהגדול ואת דמי הגדול מהקטן, ובמקרה השני הוא לא צריך לשלם אף חצי נזק על הגדול ונזק שלם על הקטן, ואף שהוא הודע בנזק זה מכל מקום הוא פטור מלשלם על כך, וזאת משום שלמה זה דומה לטוען את חברו חיתים, שאדם תובע את חברו שהוא חייב לו חיתים, והנתבע כופר ואומר שאינו חייב לו חיתים והודע לו בסעורים, שהוא מודה שהוא חייב לתובע הסעורים, ששוויים פחות מדמי החיתים, שהדין הוא שהוא הנתבע נשבע שבועת הסת שאינו חייב לו חיתים, שהרי אין לתובע שום הוכחה על כך, והוא פטור לא רק מתשלום דמי החיתים, אלא נפטר אף מדמי סעורים, שרי בכך שהתובע טענו רק על חיוב חיתים, הרי הוא הודע שאינו חייב סעורים. וכמו שהתבהר בהלכות טוען וניתן, ומכיוון שהנתבע מודה שהוא חייב לו סעורים, והתובע מודה שאינו חייב לו סעורים, אנו מעמידים את הודעתו של זה כנגד הודעתו של זה, ומשאירים את הממון בחזקת הנתבע. ולפיכך אף בשני המקרים שלנו, על אף שהמזיק הודע בחיובים מסוימים של נזק, הרי מכיוון שהתובע הניזק טען שהנזק היה באופן אחר, והוא מכחיש את אופן הנזק שהודע בו המזיק, הרי המזיק פטור אף מתשלום דמי הנזק כפי שהודע בו, שהרי הניזק הודע שלא קרו כאלה נזקים. אך ואם תפס הניזק את שני השברים הרודפים, הנה במקרה הראשון הרי זה משתלם לקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן, שהוא גובה את חצי הנזק של השור הקטן מהשור הגדול, וכמה שיכול לגבות מחצי הנזק של השור הגדול הוא גובה מהשור הקטן, כמו שהודעה המזיק, שהרי על פי הודעתו של המזיק הגדול הזיק את הקטן והקטן הזיק את הגדול. וכך גם במקרה השני, כששני השברים הרודפים אחד מהם תם והשני מועד, ואם תפס הניזק את הנזק לפי טענתו של המזיק, הרי הוא גובה כמו שהודעה המזיק. דאף שדין זה הוא כטענו בחיטים והודע לו בסעורים, והרי כאמור הנתבע פטור אף מדמי הסעורים, הרי כבר נתבהר שזהו משום שמעמידים את הודעתו של התובע שאינו חייב לו סעורים, מול הודעתו של הנתבע שהוא חייב לו סעורים, ומשאירים את הממון בחזקתו. אך באם תפס התובע את דמי הסעורים, אין מוציאים מידו, שראתה הממון הוא בחזקתו, וכאשר מעמידים את ההודעות שלהם אחד מול השני, משאירים את דמי הסעורים בחזקת התובע, וכך בענייננו, כאשר תפס הניזק את מה שהודה בו המזיק, מכיוון שיש כאן הודעה מול הודעה, משאירים את הממון ביד הניזק. אבל אם לא תפס הניזק את השברים, אין מוציאים מן המזיק כלום, משום שכאמור יש כאן הודעה מול הודעה, ולפיכך משאירים את הממון בחזקת המזיק. ואף שנתבהר בהלכה יוד שבאם לא הייתה שם ראיה ברורה שזה הזיק, אלא העדים העדים שאחד משני אלו הזיק, משלם המזיק כמו שאומר, אף שהניזק מכחיש אותו, מבאר המגיד משנה שזהו משום ששם ישנם שני עדים, המעידים שאחד משני אלו הזיק, ואם כן על פי עדותם הוא חייב לפחות בדמי הנזק הקטנים, ואין צריך להגיע להודעת המזיק. אך בהלכה הזו מדובר שאין עדים כלל, וכל החיוב בדמי הנזק הקטנים יותר מתבסס על הודעת המזיק, ולפיכך מכיוון שהניזק מכחיש את הודעתו, פטור המזיק מלשלם, אלא אם כן תפס הניזק שאין מוציאים מידו. הלכה י' ד' שני שברים תמים שחבלו זה בזה, משלמין במותר חצי נזק, שעומדים כמה הוא שיעור חצי הנזק של כל אחד מהם, ואת ההפרש מקבל זה שנזקו גדול יותר. וכפי שתתבהר הדוגמה בזה בהמשך ההלכה, ואם היו שניהן, שני השברים שחבלו זה בזה מועדין, או שור מועד ואדם שחבלו זה בזה, שהאדם כמו השור המועד משלמים נזק שלם, הרי זה משלמין בנותר נזק שלם, שעומדים את הנזקים שעשה כל אחד לשני, ומי שהזיק יותר חייב לשלם את כל ההפרש. ואם היה אחד מהם משני השברים שהזיקו זה את זה טעם, ואחד מהם היה מועד, הרי המועד בטעם משלם במותר נזק שלם, שבאם הנזק השלם של המועד הוא גדול יותר מחצי הנזק של הטעם, הרי משלם המועד את ההפרש עד לשיעור הנזק השלם, וטעם במועד משלם במותר חצי נזק, שאם חצי הנזק שהזיק הטעם, שיעורו גדול יותר מהנזק השלם שהזיק המועד, הרי משלם הטעם את ההפרש ביניהם עד שמשלים את השלומי חצי הנזק. כיצד שור טעם שהפסיד בשור טעם אחר שווה מנה, דיינו שווה מאה, וחזר זה השור האחרון הניזק והפסיד בראשון, דיינו בשור המזיק שווה 40, נזק בשיעור 40. הרי מכיוון ששניהם שברים תמים החייבים רק חצי נזק, הרי הראשון חייב לשני 50, והשני חייב לראשון 20. לפיכך, הרי בעל השור הראשון משלם לבעל השור האחרון 30, שזו ההפרש בין חיוב נזקו לשני למה שהשני חייב לו. ואם היו שניהם מועדים, והזיק הראשון לשני בשיעור 100 והשני לראשון בשיעור 40, הרי בעל השור הראשון משלם לבעל השור האחרון 60, שהוא שיעור ההפרש בין הנזק השלם של שניהם. ואם השור הראשון היה מועד והשור האחרון היה טעם, וגם כאן הזיק הראשון לשני ב-100 והשני לראשון ב-40, שהראשון חייב לשני נזק שלם של 100, ואילו השני חייב לראשון מחצית הנזק של 40, שהיא 20, הרי בעל השור הראשון משלם לבעל השור השני 80, שהוא ההפרש בין 100 ל-20, ואם להפך, השור שנגח ראשון שהזיק בשיעור 100 היה טעם, והשור שנגח אחרון שהזיק בשיעור 40 היה מועד, שהראשון חייב לשני 50, שהם מחצית משיעור נזקו, ואילו השני חייב לראשון את מלוא שיעור נזקו שהוא 40, הרי בעל השור הראשון משלם לבעל השור השני 10, שהם ההפרש בין 50 ל-40. וכתב הראש שכל הדין המבואר בהלכה זו הוא רק במקרה שהתחילו שני השברים לחבול זה בזה יחד, או שחבל האחד בשני ורק לאחר זמן חבל השני בראשון. אבל אם תכף לאחר שחבל הראשון בשני חבל בו השני חזרה, הרי הראשון חייב במלוא הנזק והשני פטור, שהרי השני חבל בראשון משום שהראשון חבל בו תחילה, וחל כאן הכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, והרמו פסק כדברי הראש. ונחלקו הפוסקים בדעת הרמב״ם והשולחן ערוך בזה, מאחר שסתמו ולא חילקו. וכאן מסתיים הפרק התשיעי.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.